נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית בנושא אישיות גבולית. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. נפתח בנושא אישיות גבולית, ולאחר מכן, אחרי הפרסומות בעזרת השם, נוכל להתייחס אל שאלותיכם בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם. האישיות הגבולית. כשמדברים על האישיות הגבולית, אין הכוונה גבול במובן סימפטי כל כך, אלא גבול במובן גבול בין הפרעות רגילות כמו חרדה, מצב רוח מדוכדך, דיכאון, לבין פסיכוזה, שזה כבר סוג חמור של הפרעות שקשורות לכך שאדם מנותק מהמציאות ולא חווה את המציאות. הפרעת האישיות הגבולית זו אחת ההפרעות הקשות ביותר להתמודד איתם. אדם בעל אישיות גבולית זה אדם שבאופן קבוע מתקשה לקיים יחסי גומלין יציבים ושפויים. מי שסובל מההפרעה הזו הוא סוג אדם שיש לו מצבי רוח, התפרצויות זעם והתפרצויות שמחה. כל כך שמח וכל כך עצוב. ואם דוחקים אותו לפינה, או הוא מרגיש שדוחקים אותו לפינה, הוא הופך להיות מסוכן, אולי גם אגרסיבי. הוא יכול לפגוע באנשים הקרובים ביותר אליו מבלי לשים לב איזה נזקים הוא עושה בצורה קיצונית. ולכן הוא יכול לסבול באופן קבוע מיחסים לא יציבים עם הזולת. פעם אחת הוא מעריץ את הזולת ופעם שנייה כל כך מזלזל בו. וגם הוא עם עצמו יש לו דימוי עצמי לא יציב. לא קבוע, פעם הוא מאוד מעריך את עצמו, פעם בשנייה הוא אומר לעצמו מי אני, מה אני בכלל לא שווה. פעם הוא כל כך רגוע ושלב, ופעם אחרת פועל בצורה אימפולסיבית, ממש פוגע בעצמו ובקרובים אליו. הוא יכול לומר שהוא חווה את החיים השמחים והמאושרים ביותר שיש, והוא יכול לומר שיש לו מחשבות של אובדנות, תסכול, וזה יכול להיות בהפרשים של שעה. בהרבה מאוד זמני הוא מרגיש תחושת ריקנות, אין טעם לחיים, אין משמעות. בהרבה מאוד מקרים, הטיפוס הזה הוא סוג אדם שמרגיש דחייה, נטישה, למרות שאף אחד לא דוחה אותו ואף אחד לא נוטש אותו, אבל האדם הגבולי הזה הוא רגיש במיוחד. אם רק מאחרים לפגישה, אם לא עונים לו לטלפון יום שלם, זה כבר מספיק עבורו כדי לדמיין שהוא לא אהוב, לא חשוב, לא יעיל, לא בר חשיבות. בקלות רבה מדי, הוא מגיע למסקנה שהוא לא אהוב ולא חשוב. ביקורת מעט שלילית עליו, הוא מרגיש שרוצים להיפטר ממנו ולא רוצים קשר איתו. כמעט בכל דבר שלילי שנאמר לו, הוא מפרש את זה כדחייה, הוא דחוי. האדם הזה חי סגנון חיים מאוד דרמטי. דרמות זה אחד מהחלקים החשובים בחיים שלו. אולי הוא אומר שהוא לא רוצה את זה וזה לא אשמתו, אבל הוא חי בהרבה דרמות, אין רגשות של שגרה, רגשות רגילים. כשהוא אוהב את הזולת זה עד הסוף, הוא מוכן להשקיע בשבילו מעל ומעבר. וכשהוא שונא, אין אפשרות בכלל להתקרב אליו, מרוב שהוא מסוכן. הוא גם לא פעם רוצה הערצה רבה, או שהוא מעריץ אנשים בצורה מאוד קיצונית. כשבני אדם בקשר עם אדם שהוא בא לאישיות גבולית, הם מרגישים שהם בתוך רכבת הרים רגשית. היום הוא כל כך שמח, יוצאים לטיול כולם שמחים, ולקראת סוף הטיול הוא כל כך כועס על דברים שלא יכולנו לשער שהוא אמור לכעוס, ואז אומרים שהיה בכלל עדיף לא לצאת לטיול. אבל זה קורה פעם אחר פעם ולא יודעים למה. כי אי אפשר לצפות מה מכעיס אותו, מה לא מכעיס אותו, מה משמח אותו, מה לא משמח אותו. פעם אחת נותנים לו יחס חיובי והוא כל כך שמח. פעם אחרת שנותנים אותו יחס חיובי, הוא בצורה קיצונית מגיב, זה מה שאני מקבל? ומתחיל להשתלח, לחוס, להתעצבן ולהסביר כמה הוא משקיע, כמה הוא לא מקבל, כמה כולם כפויי טובה. ובכך האדם לא צפוי. מי שסביבו מרגיש שנמצאים ברכבת הרים רגשית בלתי פוסקת. עולים ויורדים. הבעיה היא שגם לא יודעים מתי עולים ומתי יורדים. לאדם עם האישיות הגבולית יש בעיה מה שנקרא עם הזהות שלו. הוא לא תמיד יודע מי הוא, מה הוא ומה הוא רוצה להשיג בחיים. כל אירוע הוא דרמטי מדי. הילדים לא הקשיבו לו, זוהי דרמה גדולה מדי. הילדים כן הקשיבו לו, זוהי שמחה בלתי רגילה. האדם באופן טבעי, ככל שהוא בוגר יותר, יש לו מטרות, יש לו משמעות, יש לו את הערכים שלו. מה שהוא יותר אוהב בחיים, מה שהוא רוצה להשיג, מה שיש לו כבר. איכן הוא מפנה את האנרגיות, את המיקוד ואת המרץ, את המאמצים כדי להשיג מה שהוא רוצה. הערכים של האדם הם בעצם מסלול החיים של האדם שעליו הוא רוכב, עליו הוא נוסע, אליהם רוצה האדם להגיע. הערכים של האדם מגינים על האדם. מפני הגאות והשפל, רכבת הערים הרגשית שעולה ויורדת בחיים. מעין מגדלור שמדריך את האדם בין הגלים הגועשים של החיים. פעם להתייחס לרגש הזה, פעם להתייחס לרגש אחר. וכך האדם מוצא את האיזון כאשר הוא ממוקד במה שהוא רוצה להשיג, ולא איכן הוא נמצא כל פעם בחיים שלו בגלל רגש זה או רגש אחר. הרגשות לא יותר מדי משתלטים עליו, ודאי יש משקל הרגשות, אבל לא יותר מדי נסחפים אחריהם. כשאין לאדם את הערכים המהותיים שלהם הוא רוצה להגיע, משפחה, חברה, כמובן תורה, מצוות, אז האדם נמשך לכל מיני כיוונים, פעם כעס בלתי רגיל ופעם שמחה יוצאת מגדר הרגיל. כך האדם יכול לבזבז הרבה מאוד כסף, לאכול הרבה מאוד, לכעוס על כולם, כל פעם סגנון חדש. פעם הוא מוצא אדם שהוא מעריץ, לאחר מכן הוא מוצא סגנון חיים חדש, לאחר מכן הוא רוצה למצוא אנשים חדשים כל פעם, לראות מי, מה כדאי לעשות. הוא עובר עם מערכת קשרים אחת לשנייה, וכל פעם אומר לעצמו, זה האדם הנכון, זו החברה הנכונה. זוהי בעיית זהות. מי אתה? מה אתה? מה הערכים שלך? זוהי אחת הבעיות המרכזיות עבור האדם הגבולי. רבות מהתופעות נובעות מהבעיה הזו. הפחד לדוגמה להינטש. ההתמודדות עם הבדידות. היא מפחידה אותו, כי אין לו כלום חוץ מהישאבות אחר הרגשות שלו. אם הייתה לו זהות, הייתה לו שאיפה, היו לו ערכים, היו לו מטרות, אז זה עצמו יכל לרפא הרבה את האדם. האדם בודד, בלי הרבה חברים, בלי הרבה הצלחה בחברה, בקהילה, זה לא נעים, אבל יש לו את עצמו. יש לו את המטרות שלו, את השאיפות שלו, את תחומי העניין שלו, תחומי העיסוק שלו. יש לו משמעות גם כשהוא בודד. למה? כי תמיד יש לו את עצמו. אבל האדם בעל האישיות הגבולית אין לו את עצמו, יש לו הכל חוץ מאת עצמו, או הוא רוצה להשיג את הכל חוץ מאת עצמו. אין לו תחושת ערך בסיסי, תחושת זהות. הטיפוס הגבולי הזה, לכן בקלות רבה, יכול להישאב לכל רוח ששואבת אותו, שדוחבת אותו, שמזיזה אותו. כל זה בניסיון נואש למלא ריקנות שלא תתמלא בעזרת חבר זה או חבר אחר, בעזרת עבודה זו או עבודה אחרת. זה לא ימלא אותו. הבעיה היא שאין לו זהות. הבעיה היא שאין לו ערכים, אין לו מטרות. לא פלא שאותו בעל אישיות גבולית בקלות רבה יכול ליצור הרבה שריפות יער במקום העבודה שלו. הוא כועס ועד אחת, מתוסכל ועד אחת, שמח ועד אחת. לטוב ולמוטב הוא פועל בצורות לא נעימות, משונות מדי, שונות מסדר הרגיל. ואם מישהו יאמר לו שהוא נוטש אותו, הוא כל כך יחס, כל כך התעצבן, עד כדי כך שהוא מוכן בבחינת תמות נפשי עם פלישתים, לדבוע יחד עם הספינה ולהרוג את עצמו כנקמה על הנטישה האמיתית שנוטשים אותו. ובהרבה מאוד מקרים זו בכלל לא נטישה אמיתית, זו רק נטישה בדמיון שלו, אבל כך הוא מרגיש, והוא פועל לפי מה שהוא מרגיש, לא לפי האמת. בהרבה מקרים האדם בעל האישיות הגבולית יכול לדווח שהוא רוצה לפגוע בעצמו. עוברות לו מחשבות אובדניות. מתי זה קורה? כשיש לו רגש קשה מדי, כך הוא אומר, שלא מאפשר לו להתמודד עם שגרת החיים. יש לו יותר מדי רגש, הוא לא יכול להתמודד איתו. אבל הבעיה היא שאין לו שגרת חיים, כי שגרת החיים צריכה להיות מנוהלת לפי ערכי החיים של האדם. אין לו ערכים, אין משמעות, אז כל רגש נתפס איך שהוא. בדרך כלל, אם לדוגמה, יש לבן אדם משמעות להצליח במשפחה, להצליח בנושא תורה ויראת שמיים, להצליח בעבודה, להצליח בחברה, להצליח בקהילה, יש לו כמה ערכים, יש לו כביכול כמה זהויות. יש מקום ששם הוא סוג אדם חברותי ונחמד, מקום אחר שהוא חרוץ ופעלתן, מקום אחר שבו הוא רגוע ושלב, כמה זהויות, ובכל מקום מתאים את עצמו לפי המטרה שאותה הוא רוצה להשיג. לאדם יש ריבוי תכונות, והוא משתמש בהם בצורה מגוונת לפי העניין, לפי המקום. יש לו מספר זהויות, יש לו מספר מטרות. אם מטרה אחת לא עובדת, לדוגמה, העבודה, אז יש פרופורציה, עדיין יש משפחה. המשפחה לא עובד, יש פרופורציה, עדיין יש קהילה, חברים, יש דברים נוספים בחיים. האדם יש לו את הפרופורציה, את המידתיות. כמה הבעיה היא בעיה, כאשר יש לו עוד משמעויות בחיים. ולכן הוא לא מתעסק יותר מדי ולא שובר את כל הכלים ולא מגיע למקומות קיצוניים. כי יש עוד חיים אחרי אי ההצלחה של היום. נכון, היום הוא לא יצליח בעבודה, אז מחר הוא כן יצליח, מוחרתיים הוא כן יצליח, עוד שנה הוא כן יצליח. ואם לא בזה, אז בתחום אחר. האדם בעל האישיות הגבולית, אין לו כלום בחיים. אין לו מטרות של עבודה, חברה, קהילה, אין לו יציבות. יש לו רק מטרה אחת, לא להרגיש רע ובכל מחיר להרגיש טוב. וכשהוא מרגיש רע, הוא מוכן גם לפגוע בעצמו, העיקר לו להרגיש רע. למה? הוא לא מסוגל להכיל רגשות שליליים. וכשהוא מרגיש רע, הוא מרגיש שזוהי עובדה בלתי פתירה. לכן צריך ללכת ליד האדם הזה על קצות האצבעות. מסוכן, כי לא קשה להכעיס את האדם הגבולים. כשהוא מתחיל לחוס באופן קבוע, הוא שונא את כולם. זה שבני האדם מדי פעם בזמן כעס מרחיקים לכת, אז אין אדם יתפס בשעת צערו. אבל זה עובר. אחרי 10 דקות, חצי שעה, שעתיים. אצל בעל האישיות הגבולית, אחרי הכעס, זה גם יומיים או שנתיים יכול שלא לעבור. הוא מתקיף בעיוורון ובצורה קיצונית את כל מי שנמצא סביבו, וזה לא עובר לו. הוא מרגיש שהוא חייב לפגוע בזולת, והוא נאמן להרגשה, ולא לעובדות שלא כל כך פוגעים בו, לא כל כך רוצים את רעתו, אבל הוא הגזים, כי כך הוא מרגיש. לא פעם הוא אוהב לפצל אנשים ולומר, זה טוב וזה רע. שחור או לבן? מי ששחור הוא שחור שאין אפשרות לשום צבע אחר. ומי שהוא לבן, אין לבן כמוהו. לפעמים כשמאשפזים אדם שהוא בא לאישות גבולית אחרי שהוא ניסה להתאבד, לפגוע בעצמו, רחמנה ליצלן. הוא יכול לגרום לפיצול אפילו אצל צוות העובדים במקום בו הוא נמצא, במקום בו הוא מאושפז. חלק מהאנשים הם בעיניו נחמדים טובים, והחלק השני הם רעים ורוצים רק את רעתו. למרות שכולם עוזרים לו, ואפשר לומר, נכון, הם עוזרים לו, בדיוק נעים, אולי טיפה כואב, לא כמו שהיית רוצה, אבל פרופורציה, מילה לא מוכרת אצלו. חוסר היכולת של הטיפוס הגבולי להאכיל רגשות, לשהות, אם עזבו אותו, פיתרו אותו מהעבודה, קשה לו להקל ולומר נכון, פיתרו קשה, לא נעים, אפשר לבכות, שעה, יומיים, זהו. נתחיל להתקדם, נתחיל לראות איך מתקדמים הלאה בחיים. לא אמרנו שזה קל, אבל גם לא אמרנו להתחיל להתאבל על זה יותר מדי. אבל הוא לא יכול והוא מתחיל לראות איך אפשר לבזבז כסף, לאכול יותר מדי. כשהוא מרגיש בדידות, אותו דבר, הוא לא יכול להישאר המקום הזה, הוא יבזבז לדוגמה המון כסף, לקנות דברים שהוא לא צריך, העיקר להרחיק את הרגש השלילי. הוא בהרבה מקרים גם לא יודע לכבד ולשמור על גבולות. בינו לבין הזולת, הוא מרשה לעצמו לפלוש לחיים של הזולת. למה אתה חושב איך שאתה חושב? למה אתה מרגיש איך שאתה מרגיש? למרות שהוא עצמו לא אוהב שפולשים לחיים שלו, אבל הוא מרשה לעצמו לשאול שאלות רגישות, לא נעימות, אבל בעיניים שלו, אם הוא שאל שאלה את הזולת, מותר לו לשאול הכל. הזולת אסור לו לשאול עליו. וכך הוא מקבע את רגש העליונות שלו. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים לשאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. קייטרינג מנצח, מיזם הבישול של כל חי בעיצומו, עם כל החידושים וההפתעות בעולם הקולינריה. שש מתמודדות ורק אחת תהיה קייטרינג מנצח, ותזכה בקמפיין פרסומי לעסק בכל חי ובפרסים בשווי אלפי שקלים. קייטרינג מנצח, בהגשת השפית מירי זורגר והניה שוחט, ימי חמישי ב-11 בבוקר, רק כאן בכל חי. בחסות קונים בזול, קונים טרי, קונים למהדרין ברשת שוק מהדרין, השוק של כולם. חולמים על זה.
בין הזמנים קיץ חי.
בקרוב.
הרשות לפיתוח הנגב, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם הציבור היקר שלנו לאירוע הגדול של הקיץ בפארק נחל באר שבע, רחוב שלושת המצפים אחת. שידור חי בכל חי בתוכנית טובים השניים, זמרים אורחים, מידע טסה ולהקת הקינדרלך, אופר הלוי בהצגה, קרקס אפריקאי, מופע להטוטים, מתקני לונה פארק, מתחמי מצוי הנגב, טרמפולינות ועוד. יום שני, י' באב, 12 באוגוסט, החל מהשעה 6 בערב. הכניסה חופשית.
בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
אבנים בוחות.
נשים יקרות, הנכן מוזמנות לכינוס נשים ארצי עם הרבנית ורד ציאני, שיערך עם ירצה השם במוצאי השבת הקרובה, ליל תשעה באב, בשעה 9:30 באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29, בני ברק. הכניסה חופשית.
אוי נעלו.
שלום לכם, מדבר הרב יצחק. השתתפתם ממנו פעם בסמינר הייחודי של צוהר? זוכרים את הצוות? הרבנים, האווירה, השבת המיוחדת, ההרגשה המרוממת, הסימפוזיון המרגש והמרתק עד אור הבוקר? אם הייתם בעבר בסמינר צוהר, צרו עמנו כעת קשר. יש לנו מסר ייחודי עבורכם. התקשרו עכשיו כוכבית 5658. כוכבית 5658. משפחת צוהר, מחכים לכם.
תגיד, הבית ספר החרדי לפרסום שאמרת, איפה הבוגרים שלהם עובדים?
איפה לא? במשרדי הפרסום החרדיים ובתפקידי שיווק, פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. היום כבר כולם יודעים. בשביל להיות איש פרסום ויחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד. ההרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
רק בתשעת הימים בשיפודי נתנאל, כל סוגי הדגים על האש, תבשילים מהמטבח הבוחרי, ממולאי ירקות, סמסו, מנטו, אושפלו ועוד, והכל רק בירקות לתשעת הימים. פתוח כל יום עד חצות. שיפודי נתנאל, הרצל 52, ראשון לציון. בהשגחת הרב שלמה מחפוד שליטה, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
לראשונה זה קורה, חבורת תרי"ג עולה על הבמה למופע ענק שטרם נראה כמותו. המופע יתקיים בבנייני האומה בירושלים. לרכישת כרטיסים כנסו לאתר חבורת תרי"ג או חייגו 0722-796666.
אז תבואו!
שלום וברכה, שמי יוסף חיים קקון, מנהל הרישום במרחבי חינוך מגדל אור בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. אצלנו בכפר הנוער לבנות, כל נערה היא עולם ומלואו, בעלת מטען ויכולת אישית ייחודית רק לה. לכן אנו דואגים לתת לכל אחת את האפשרויות להתפתח בדרך שלה. כיתות קטנות, מסלול עיוני או מקצועי לבחירה, תכשיטנות, מבשלים עתיד, משק חקלאי, רכיבה על סוסים, גרפיקה ועיצוב, ועוד מגוון רחב של פעילויות ומגמות העשרה לאחר הלימודים, מלווים ביחס אישי חם ואוהב, מצוות מסור ואיכותי באווירה של בית. לפרטים והרשמה 072-213-2777.
בוגרת סמינר, בעלת תואר הנדסאית, תמיד היית כזו, נאמנה לערכים ושואפת למצוינות. עכשיו את גם יכולה להנדס את הקריירה שלך מחדש. בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו, תהני מאווירה חרדית ערכית וממסלולי לימוד מרוכזים ואיכותיים. ועכשיו, במיוחד להנדסאיות תוכנה, השלמה לתואר ראשון במנהל עסקים ובמערכות מידע בחמישה סמסטרים בלבד. לפרטים 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
אלפים חלמו להגיע לרגע הזה, רק ארבעה הצליחו. ביום שלישי הקרוב זה קורה. כל חי מזמין אתכם לאירוע הגמר הגדול של החפץ בחיים. מיזם שמירת הלשון עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. ערב מותח ומרגש בשילוב חידון אינטראקטיבי נושא פרסים בהשתתפות הקהל. אירוע הגמר בשיתוף משמרת השלום. יתקיים אם ירצה השם ביום שלישי י' ב' אב, החל משעה 8 בערב, באודיטוריום נווה ירושלים בשכונת הר נוף, ויועבר לצפייה ישירה באתר כל חי ובשידור חי בכל חי. הכניסה בהזמנת כרטיסים מראש בלבד ב-03-794-5081. מספר המקומות מוגבל.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן. שלום, ערב טוב.
אפשר בעילום שם? שלום, ערב טוב. אפשר בעילום שם?
אפשר, ודאי.
כן. התוכנית מבורכת והעצות שלך מבורכות עוד יותר.
תודה רבה.
זה קודם כל, מדובר בילד בן 16.
כן.
אבא מפנק, נותן הכל. הרבה פעמים נותן פסוקים מהתורה, חנוך את, את הנער על פי דרכו, כל פני שמשרתים את העניין. אין גבולות כמעט, מתשתשים הגבולות, ואני האימא המחנכת. אבא שנותן, ואני האימא המחנכת ונותנת. מה עושים?
מה עושים בה? בהקשר הזוגי או בהקשר של הילד?
חשוב הילד. לי חשוב הילד מעל ומעבר. כן. קודם כל, הזוגיות חשובה לי, אבל הילד זה העתיד. אני דואגת לעתיד שלו ולחינוך שלו.
כן, הבעיה היא שאין גבולות. כלומר, אצל בעלך אין גבולות, ואצלך כן יש גבולות. כן.
כן, והילד מעדיף כמובן את בעלי, כי אצלו אין גבולות. הגיל הזה... חוגג על זה,
כן.
כמובן.
וכאשר את שמה גבולות, מה קורה?
או, אז יש לו גיבוי, כאילו הוא פונה לאבא שלו. בסדר, שמעתי אותו. דברים מאוד במורס, מאוד קצר ומקוצר, אני יודע, הבנתי, זהו.
ואז כאשר...
כאילו,
ואז כאשר אבא שומע את זה שאין
לא
גבולות.
לא מגיב. לא מגיב, או לפעמים... מצדד בעדו, בכל מיני פרשנויות.
והוא עושה את זה מולו?
כן.
הבנתי.
טוב, פעם היינו מדברים.
עד ובעלך.
עכשיו, כן. אני חושבת שזה קצת פינוק, מפצה אותו לשעות שהוא לא נמצא, אבל זה לא מצדיק.
כן.
אין שום הצדקה. כן.
השאלה, יש פה צומת. הצומת...
קונה לו גם עד בלי די, כן.
הצומת כאן היא האם אנחנו הולכים לבד, או אנחנו כן. הולכים יחד איתו. האם יש מה לנהל דו-שיח איתו ולנסות להגיע עם בעלך מול פשרות? זה הכיוון.
כמעט ולא. היה, זה נוסע. זה נוסע והופסק, ובזמנו שהוא היה קטן הילד, אז הוא אמר, אני אוהב את הילד, אני הכל בשבילי, אני אמרתי, אני מוכנה להוריד את האור שלי בשביל הילד, יותר מזה כבר, אני חושב שאפשר. אבל כאילו הכוונה במרכאות כפולות ומכופלות. אני גם הנתינה שלי, אבל הגבולות שלי ישנם.
הבנתי, אז הכיוון שלך...
הוא מתארת את זה גם מתוך האהבה, והוא לא יכול עליו.
כן.
טוב, אז זהו.
הבנתי. אז ככה, אז בעצם הדיון הוא כזה. הדיון הוא לא האם אנחנו יכולים ליצור חזית אחידה עם הבעל, כי זה את אומרת, דעתך נוסה.
הייתה...
היה ניסיון, וזה כבר הגיע ידי, בכל אופן, הבנה. האם זה אפשרי או לא? עוד פעם, זה לא הנושא, פשוט זה כבר הגיע ידי מיצוי, בכל אופן, מבחינה רגשית, אנחנו לא שם לנסות פעם נוספת. אז עכשיו השיחה...
נכון מאוד.
השיחה היא רק משהו, היא רק לכיוון אחד. הכיוון היחיד הוא האם אני צריכה לנהוג כאם ולשים גבולות, ולראות איך אני עושה אותם, ואיך אני מתייחסת לכך שמגיע בעלי והוא פוגע בגבולות שאני מייצרת. כל זה אחרי, אמרנו רק מרזכירים, אחרי הנחת היסוד שאין אפשרות ליצור שיח עם הבעל.
נכון.
אז ככה, עקרונית, לא יהיה נכון יותר מדי ליישר קו עם הגישה שלא מייצרת גבולות. כן כדאי להמשיך בקו שלך. כן לייצר גבולות. אני אתן דוגמה שהיא טיפה אולי יותר קיצונית, אבל היא רק כדי להמחיש, ולאחר מכן נחזור אל המקרה המדובר. אם יש בני זוג שהם גרושים, ואז הילד, הוא אומר לעצמו, אצל האבא אני מקבל כל מה שאני רוצה, אצל האמא לא, ובהרבה מאוד מקרים, כשבני הזוג הם גרושים, אז יש להם אינטרס סמוי או גלוי לפעמים, לנצח בתשומת הלב של הילד, וכאשר הם עדיין לא נפרדו בצורה בריאה ונכונה, ואז הם עדיין נאבקים. ואז הדוגמה, האם היא עם יד יותר קשה, אולי אפילו כמו שצריך, בצורה בריאה ונכונה, היא גם שמאל דוחה וגם ימין מקרבת. והאב, הוא יותר מדי מנסה להשיג את הילד, פוגש לו רק פעם השבוע, עדיין כועס על החלוקה לא נכונה שהייתה וכדומה, ולכן הוא מנסה, גם בגלל שהוא אוהב את הילד, ואולי גם בשביל להתנקם, לתת יותר מדי. אני בכוונה מביא מקרה טיפה יותר קיצוני. גם במקרה הזה ההמלצה והגישה הנכונה היא שהאם תמשיך בשלה. כלומר, לא להתייחס אל מה שעושה הגרוש. לא לי, האב, לא להתייחס למה שהוא עושה. אלא מה? כן לייצר מערכת חיים שלה מול הילד, במנותק מהאב. עכשיו, בוא נחזור רגע
אחד. אבל תקופה ארוכה הוא ממש, אנחנו לא גרושים, אבל תקופה ארוכה הוא ממש לא עושה מה ש... כאילו, האינטרס שלו זה עם האבא, כי האבא נותן.
נכון.
אני נותנת, אבל... אני מעניקה, כן, אני
אבל
הכל.
אבל את מבחינתך לא צריכה...
אבל האבא נותן יותר.
את מבחינתך לא צריכה להיכנס אל מערכת שעושה השוואות. האם נתתי יותר או נתתי פחות. אני נותנת מה שאני כאימא מבינה שהדבר הנכון לתת. ואיפה שצריך לשים גבול, אני שם הגבול. אם והיה, והגבול עכשיו נעצר בגלל שבעלי עוצר את הגבול, והגעתי למסקנה שלדבר איתו זה בלתי אפשרי, אז רק בגלל שאנחנו לא רוצים עכשיו לחזק את פריצת הגבול של הילד, כי אנחנו יודעים שאבא ייתן לו תמיכה, זה מקרה כזה, אין ברירה ואנחנו לא נגיב, ואולי אפילו כדאי לוותר המקרה הזה, כי אנחנו יודעים שזה נקרא לזה מאבק שהוא יהיה אבוד. אבל בשגרת החיים, מתי שבעלך לא נמצא, ובשגרת החיים הרגילה, כן להיות גם וגם. גם שמאל דוחה וגם ימין מקרבת. בסוף, הילד יעריך יותר אותך מאשר את בעלך בהקשר הזה, לא שאני מחפש לייצר הפרדה. אבל הוא כן יבין. חלילה, כן. אבל בטווח ארוך מבינים את זה יותר. זה לא בטווח של בגיל 16-17, אבל בגילאים מאוחרים יותר מבינים את זה יותר. ועד הרבה, ככל שהגבול יהיה ברור ונכון ויציב, אז הילד הוא גם יתרגל לכך. רק בהתחלה הוא יתנגד. רק בהתחלה זה קשה לו. רק בהתחלה עדיין הוא מבין שיש כאן חזית לא ברורה ולא יציבה. אבל הדבר הנכון לכאורה הוא, אני אומר, מהבחינת ההורות, יכול להיות שמבחינת הניסויים הגישה היא אחרת, אבל אם אנחנו לא עוסקים עכשיו בניסויים אלא רק בהורות, אז אם אני מפריט את המערכות, בהורות כן כדאי. כאשר נמצאים מול הבעל, אם הבעל, נגיד בערבי הבעל נמצא, אז כן ליישר קו איתו, כי אין ברירה. לא כי זה הדבר הנכון והטוב. אבל בשגרת החיים
אני
יום...
אני לא אגיד לו להתערב. ברגע שהם... אני לא מתערבת. אני כאילו, אני
כן,
מתעלמת.
אין לך, אין לך ברירה זה, בעצם. זה... אין לך ברירה, את לא יכולה.
שהם ביחד אני מתעלמת ואני לא מתערבת.
נכון.
זה עדיף. ובעניין הלימודים, שזה פוגע בלימודים, והוא לא רוצה לך...
זה העיקרון. העיקרון הוא... אותו. העיקרון הוא במקום שאת מרגישה שזה את מולו, תהיה כמו אמא רגילה עם שמאל דוחה וימין מקרבת. אבל כאשר זה נמצא בתוך המערכת הניסויים, אל תיכנסי למקום הזה, ובסדר, הלימודים לא יצליחו, אז נשלים בגילאים מאוחרים יותר.
נכון.
בסדר?
המון תודה.
בשמחה רבה. כל טוב.
ברוך תהיה. תודה רבה.
אמן, תודה. ערב טוב.
שלום רב.
שלום וברכה.
שאני רוצה להגיד, הרב, נגיד, יש בחורים, איך אני יכול לאתר שבישיבה שלי, בחורים, לדוגמה, לא יצפחו לי על השכם, וכל מיני דברים שלוקחים את הגמרא, וכו' וכו'. ולפעמים, נגיד, דוגמה, אני משיעור ב', עכשיו, יש בחורים משיעור א', שפתאום לוקחים לך את הגמרא, וכו'.
במקום של זלזול?
להראות להם פנים, כן, מתוך זלזול, לא מתוך עידוד וכו'. מתוך זלזול, כן. עכשיו, איך בעצם אני יכול מצד אחד להראות פנים שוחקות ומצד שני לשמור על הגבולות, כי אני רואה של אני יצאתי מנקודת הנחה שבעצם לאחרים הם לא עושים את זה כי מראים להם פנים יותר כחושות. עכשיו,
אל תראה פנים שוחקות. אל תנסה גם וגם. תנסה משהו ששונה מהאופי שלך. להיות פנים רק שוחות וזהו.
אבל זה לא, אני רואה בספרי מוסר לדוגמה שזה לא טוב.
נכון, אבל מצד שני פה אתה לא אמור, כי הסקופה נדרסת וזה פוגע באישיות שלך, וזה לא דבר שהוא בריא ונכון. אתה לא אמור להיות...
אני אמור, אני בבקרים ככה להגיד בוקר טוב וכו' וכו', כל אחד, או שזה לא לדבר עם אף אחד, ואיך זה בעצם אמור להתיישם.
תראה. העיקרון הוא שכל המקומות וכל המקורות שכתוב להיות מהנעלבים ואינם עולבים וכדומה, זה עם מידת חסידות, והמדד לכך הוא כאשר האדם, אחרי שהוא מהנעלבים...
כן, קראתי זה בספר.
מה?
כן, קראתי זה גם בספר של הרב.
כן. אז בכל המקומות שהאדם הוא מהנעלבים ולא עולבים, הוא נעלה ולא מעלה בחזרה, כל זה בתנאי שאכן זה לא פוגע בריאות הנפשית שלו. אבל כאשר זה פוגע בריאות הנפשית שלו, אז זה אומר שהוא לא בדרגה, הוא לא במקום הזה, וזה בסדר גמור. לא כל נער בן 14 או 16 אמור להיות במקום הזה באופן קבוע. גם נעלבים ואינם עולבים, זה לא תמיד כאשר הדבר קורה באופן קבוע. אז זה דרגה שהיינו רוצים להגיע אליה, אנחנו רוצים להגיע אליה, אבל יחד עם זאת, הדעת שאם אני לא במקום הזה, אז אני לא במקום הזה, ועד רבה לנסות להגיע למקום שלא נמצא בו, זה דבר לא בריא. כך אומר הגאון מווילנה, על הפסוק, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזף ליבו. איוולת אדם תסלף דרכו, הכוונה היא שהאדם פועל שלא לפי הדרגה שלו, ואז הוא לא מצליח, ואז הוא כועס, כלפי שמיה, למה אני סובל? התשובה היא כי מראש לא הלכנו בדרגה הראשונה, ואז לכן לא הצלחנו.
לדוגמה, עכשיו איך אני מיישם את זה? לדוגמה, אני לא אומר בוקר טוב.
אם והיה ואתה מזהה שיש כאן זלזול, ואתה ניסית ללכת בדרך המאוזנת הזו, שמצד אחד יצחוק, מצד שני לנסות להשיח דעת וכדומה, אבל אתה רואה שהדרך הזו היא רק מגרה יותר ויותר, ולא עוצר את התהליך, ואין פה איזשהו רמז.
ואם עכשיו נגיד... אם עכשיו נגיד בחורים אומרים לך, מה קרה, אתה לא מדבר, אתה לא...
הם יגידו ככה, אבל מה האופציה אחרת, מה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה היא להמשיך להיות באותו מקום והמשיכים לזזל בנו, נכון?
כן.
אז צריכים לעצור את זה, הם ודאי יגידו את זה, הם ודאי יגידו מה קרה, פתאום הוא השתנה, פתאום הוא נעשה קשוח, הם ודאי יגידו את זה, כי הם בוחנים כמה אתה קשוח. אבל אחרי שאתה תעשה 15-20 פעם, יבינו שאין עם מי לדבר יותר.
וגם כלפי השיעור ככה, או רק...
במקומות שאתה מרגיש שמזזלים בך, תשמור על הנפש שלך יותר מאשר על המצב החברתי בו אתה נמצא.
ואיך בעצם אני יכול לעשות את זה כשאני מרגיש שהנפש שלי לא ככה?
זה בדיוק מה שהתחלתי. אמרתי שזה סותר את האופי שלך, סותר את מי שאתה. אתה צודק, אבל במקרה הזה הגעת לנקודת, נקרא לזה, מעין נקודת אין ברירה, צומת של אין ברירה. מה האפשרות האחרת שלך להמשיך עם האופי שלך?
לא, אבל איך אני יכול לעשות את זה? זה בעצם, זה כל שנייה זה מתנגש.
מה זה כל שנייה מתנגש? כשאתה אומר כל שנייה מתנגש, מה כל שנייה מתנגש?
אני רואה שאני לא מצליח לעמוד בזה, לדוגמה.
לא מצליח לעמוד במולם?
בקשיחות הזאת, כן.
אתה לא מצליח להחזיק בקשיחות הזו הרבה זמן?
כן.
עכשיו, נגיד הם פוגעים בך פעמיים, שלוש ביום, או יותר?
יותר
מפעמיים שלוש ביום פוגעים בך. כמה פעמים ביום?
שבע
פעמים ביום.
כן.
שבע פעמים ביום זה הרבה מאוד, זה כבר צריך לדעת שזה יכול להיות קרוב וכבר להתעללויות דברים כאלה. אל תיתן לעצמך להיפגע יותר מדי. אני כמובן לא יודע מה מינון ואיכות הפגיעה, אבל ודאי שזה כבר מעורר שאלה גדולה מה קורה שם. מישהו מעצבת יודע?
כעיקרון, פה אני אומר, פה אני אומר, אבל כעיקרון יותר שומר.
אתה יותר שומר את זה בסוד?
כן, כי אני מרגיש שאני די יכול להתמודד עם זה.
כן.
מידה כזו אחרת.
תראה, אל תסמוך על עצמך יותר מדי. אני אומר לך למה. כי בהרבה מאוד מקרים האדם מאמין שהוא יכול להסתדר, יכול להסתדר, והוא פעם אחר פעם מפסיד. באותו קרב, באותה התעסקות, באותה מאבקי כוחות, והוא צובר הרבה תסכולים, ופתאום יום אחד הוא נשבר לגמרי. בשאר שגרת החיים, איך אתה מרגיש? ביום יום, חוץ מההתעללויות או הפגיעות שהם פוגעים בך.
די מצוין, מאוד. כאילו, כי גם בלימודים אני מאוד טוב, אז זה די נותן לי תחושת סיפוק.
יפה. מצוין. יש לך חברים טובים שם?
כן. יש לי נגיד 1-2.
1-2. היית רוצה עוד או 1-2 זה מספיק לך?
אני לא מוצא.
אם היית מוצא, היית רוצה עוד או שמבחינת רעת אתה מרגיש שאני די מרגיש טוב איתם?
כן, הייתי רוצה.
היית רוצה עוד. ואתה לא מוצא כי אתה, כי מחבורת המזלזלים?
לאו דווקא.
פשוט לא מוצא. הבנתי. אני כן חושב שכדאי לך לחשוב על הכיוון של לראות איך אתה כן מנסה להתאמן על פנים שהן קשוחות יותר. נכון, זה לא האופי.
זה משנה אם עכשיו אני, פשוט אני עכשיו עולה לישיבה גדולה, זה משנה אולי, כי...
אתה עכשיו היית בישיבה קטנה שיעור ג'
כן.
אתה עכשיו עולה לישיבה גדולה?
כן, עכשיו זה משנה כאילו עכשיו עם האופי שלי להתחיל, איך פשוט להתחיל כאילו...
תראה, אם אתה מסיים את הלימוד, אתה מסיים עוד... מחר מסיימים, לא? או יום ראשון?
כן, יום מחר.
מחר מסיימים. אז אתה שואל האם בכלל להיכנס לכל המהלך הזה? השאלה שלך אם להיכנס לכל המהלך הזה, קודם כל מתי תפגוש אותם, חוץ ממחר?
לא, מה איך להתחיל בישיבה החדשה? האם לחשוב על מצב כדי שגם יעזר ללובי או לא?
כל השלוש שנים בישיבה קטנה זה קרה?
כן. אולי בשנה הראשונה, כן, פחות או יותר, כן.
מאוד קשה.
כן, זה פחות או יותר הסתדרתי.
כל הכבוד. באמת כל הכבוד. יפה. מה יש שם? צריך לנסות לראות מה יש שם.
איך עכשיו אני עכשיו מתחיל?
זה השאלה שלי, בשביל לנסות להבין מה קרה שם, מה היה שם, האם הם פשוט, זה קורה הרבה, האם הם פשוט קבוצת ילדים, נקרא לזה, התמקדו בחם, ואז הם גררו איתם עוד כמה אנשים, או משהו בך גרם לזה? או אתה לא יודע לזהות.
אני הרבה ירדתי למחשבה, התבוננתי קצת, וראיתי בגלל מה שצבעתי לרב, ש... הקשיחות, זה שאני הייתי שוחק איתם ולא התנהגתי כמו כל השיעור, אלא הראתי להם יותר פנים שוחקות וכו'.
הבנתי. אז הם לא ראו את זה כחברה, הם לא ראו את זה כשאתה יורד לשיעור שלהם, נגיד אתה בשיעור ב' יורד ומדבר בשיעור א', הם ראו את זה יותר כזלזול ולא כחברותיות.
כן.
הבנתי. למה מלכתחילה ירדת לדבר איתם?
כבן אדם טוב, כאילו, זה, אני הרגשתי כזה, זה לא יפה, זה לא יפה שלא מתייחסים אליהם. כן, אבל הרגשתי שזה לא יפה מה שהם עושים, שהם לא מתייחסים אליהם.
ככה זה מקובל בהרבה ישיבות, שיעור א' נדבר ב', כלומר, גדולים לא דברים הקטנים.
כן, אבל אני הרגשתי שזה לא יפה.
הבנתי. זה, בישיבה גדולה בדרך כלל, ההיררכיה הזאת היא לא כמו בישיבה קטנה, הסולם הזה. ששיעור ג' לא נדבר עם שיעור ב', שיעור ב' נדבר עם שיעור א', יש יותר ככה בישיבות קטנות, אבל בכל אופן כן כדאי לך לנסות כן לזה עוד קצת, כן כאשר אתה מתחיל לשים לב שאנשים מזלזלים בך, כן ואתה חבר כך.
רגע, בהתחלה לתור תדמית של תדמית להגיד בוקר טוב וחיוך והכל, זה בעצם
תדמית של תדמית של בוקר טוב וחיוך וכל מה שאתה מתאר, אתה עושה את זה גם מחוץ לישיבה.
ודאי.
ושם אנשים מישהו צחק, מישהו זלזל?
לא.
שם זה מתקבל בהבנה.
כן. כי שם זה כל, בישיבה זה כל הזמן ביחד, בגלל זה אין לי יותר.
כן. בישיבה גם יש, בישיבה קטנה יש מה שנקרא היררכיה, יש סולם של חשיבויות כביכול, גילאים, שיעורים, לכן זה
כן, יכול להיות שזה גם נבע מקינה, יכול להיות.
הייתי ממליץ לך בישיבה הגדולה כן להתחיל עם האופנים בצורה נחמדה, רגיל. ברגע שאתה מזהה שפלוני אלמוני לוקח את ה... את הבוקר טוב שלך, או את האמירה שלך עם מקום, הוא חלש. ואתה מרגיש שלוקחים את זה למקום שהוא לא למען המשך הקשר וכדומה, אלא זה מגיע למקום של זלזול, אז תעצור עם זה. ואז תגבר, ואז תעבור על הספק שירות.
כל אחד אומר לך, זה לא אתה.
מה לא אתה?
כל אחד אומר לך, זה לא אתה, זה... אתה תפסיק לשחק אותה וכו'. כי אז יצאתי, כן, אז יצאתי תדמית שאני כן כזה. עכשיו אני בעצם...
אתה מתחיל, תראה, אנשים יגידו זה לא אתה. קודם כל, אתה בישיבה החדשה, זה קצת פחות יהיה, כי לא מכירים אותך עדיין. אבל אנשים יגידו, זה לא אתה, אבל
המחיר... כן, אז אני אומר, אז אם אני עכשיו יתר כזה דבר...
אז אני אומר, המחיר שאתה תשלם לעשות שינוי, אתה תראה עכשיו, תתחיל באלול, אתה תראה ב... כסלב, כבר יהיה לך כבר תמונה ברורה יותר, מפניו לשלום, מפניו לזלזול, ומפניו לחיים רגילים. נקווה בעזרת השם שלא יהיה חלילה שום זלזול. אבל אם והיה ויש, אתה כבר תדע לזהות את זה. ואז באותם מקרים כאשר אתה דגלה נקרא את הפנים הקשוחות שתיארת מקודם, אז יכול להיות שאנשים יגידו, זה לא אתה, זה לא רציני. ככה יגיד, זה התגובה הראשונה. אבל זה המחיר שאתה צריך לשלם. המחיר שאתה משלם זה כך שתהיה תגובה ראשונה, שאולי קצת יצחקו, יזלזלו בה וכדומה. אבל זה יהיה 10 בה, 15 בה.
בטווח הקרוב זה לא טוב, בטווח הרחוק זה טוב.
כן, בטווח הקרוב אתה משלם מחיר, בטווח הארוך אתה מייצר... גבול ברור.
כן. עוד דבר, רציתי לדעת, יש לי דים שעומדים לדיורש, אני אמור
אני ברשותך, אנחנו צריכים לעצור פה, אנחנו צריכים לעצור להפסקה, ומיד יש לנו עוד כמה מאזינים ברשותך, אז נעצור פה, בסדר?
טוב, תודה רבה רב גם על השקר,
ממש נהנה. ברוך תהיה, קודם כל, כל הכבוד לך. ובעזרת השם שיהיה הצלחה רבה בעזרת השם בשיעור ג' ושיהיה רק דרוש וקבל שכר כל מה שדיברנו ושום בעזרת השם נזק וכאב. כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה, הפסקה ומיד חוזרים בעזרת השם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
קייטרינג מנצח, מיזם הבישול של כל חי בעיצומו, עם כל החידושים וההפתעות בעולם הקולינריה. 6 מתמודדות ורק אחת תהיה קייטרינג מנצח, ותזכה בקמפיין פרסומי לעסק בכל חי ובפרסים בשווי אלפי שקלים. קייטרינג מנצח, בהגשת השפית מירי זורגר והניה שוחט, ימי חמישי ב-11 בבוקר, רק כאן בכל חי. בחסות
קנווד, הבחירה המושלמת של השפית במטבח. קנווד, חזק ולתמיד.
הרשות לפיתוח הנגב, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם הציבור היקר שלנו לאירוע הגדול של הקיץ בפארק נחל באר שבע, רחוב שלושת המצפים 1. שידור חי בכל חי בתוכנית טובים השניים, זמרים אורחים, מידע טסה ולהקת הקינדרלך, אופר הלוי בהצגה, קרקס אפריקאי, מופע להטוטים, מתקני לונה פארק, מתחמי מצוי הנגב, טרמפולינות ועוד. יום שני, י' א' באב, 12 באוגוסט, החל מהשעה 6 בערב. הכניסה חופשית.
רויאל ים המלח, המלך של חופשות המאדרין, חוזר. בבין הזמנים הקרוב תוכלו ליהנות מכל שירותי המלון המפואר, עם פעילויות לאורך היום, שמרטפייה בעברית ובאנגלית, שתי קומות ספא מפוארות, חדרי וקרב ועוד, בלעדי למלון רויאל, הופעות ותוכניות מפתיעות שלא תמצאו בשום מלון אחר. הזמר ויוצר ישי לפידות, הזמר יונתן שיינפלד, מופעי סטנדאפ, קרקס ועוד. רויאל ים המלח, 072-394-5227.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
סליחה? כן, אתה. יש לך מושג למה יוסף הצדיק היה עשיר? היית רוצה גם כן לזכות בעשירות? הרשה לי להזמין אותך בליל שישי הקרוב לולמי זביל בשעה 8:30 בערב. נשב על צלחת צ'ונט של אליז, נאזין למשפיע רב מוטה פרנק, נצפה יחדיו בסרטו של רב קלמן גולדשמיט זכר צדיק לברכה, על שמירת העיניים מתוך שמחה. הכניסה חינם, לא תבוא?
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת מהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
או, מגה 3,
תופתעו לשמוע, בור ישראלי טרי עשיר באומגה 3. אז כשאתם הולכים לדגאי שלכם, תבקשו בור ישראלי טרי. גם טעים, גם איכותי וגם בריא. מהמים עליכם לצלחת? בפחות מ-24 שעות.
הרפתקה חדשה, פארק פליימוביל מסביב לעולם, בגן הבוטני ירושלים. קחו דרכון ובואו להפליג בספינת פיראטים, לבקר במערב הפרוע, להנות ממשחקיית ענק ממוזגת ומתקני אתגר בסגנון נינג'ה בטבע. הזמינו עכשיו, כוכבית 6226.
תרייג, אתם מוכנים?
מוכנים למה, תנחום?
למופע חבורת תרייג בין הזמנים.
מה, תנחום? גם אני צריכה לבוא?
לראשונה זה קורה. חבורת תרייג עולה על הבמה למופע ענק שטרם נראה כמותו. המופע יתקיים בבנייני אומה בירושלים. לרכישת כרטיסים כנסו לאתר חבורת תרייג או חייגו 0722-796666.
אז תבואו!
שלום וברכה, שמי יוסף חיים קקון, מנהל הרישום במרחבי חינוך מגדל אור בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. אצלנו בכפר הנוער לבנות, כל נערה היא עולם ומלואו, בעלת מטען ויכולת אישית ייחודית רק לה. לכן אנו דואגים לתת לכל אחת את האפשרויות להתפתח בדרך שלה. כיתות קטנות, מסלול עיוני או מקצועי לבחירה, תכשיטנות, מבשלים עתיד, משק חקלאי, רכיבה על סוסים, גרפיקה ועיצוב, ועוד מגוון רחב של פעילויות ומגמות העשרה לאחר הלימודים, מלווים ביחס אישי חם ואוהב, מצוות מסור ואיכותי באווירה של בית. לפרטים והרשמה 072-213-2777.
באב בכל חי, לאחר צאת השבת, קריאת מגילת איכה, ובהמשך, בצלאל כהן מביא את קולותיהם המרטיטים של גדולי המגידים מתאבלים על החורבן. ב-10, חיים ולדר עם סיפורים, תובנות ומאזינים על בן אדם לחברו וצמיחה מתוך השבר. ב-12, הרב חיים הורוביץ משוחח איתכם על אתגרי החיים וההתמודדות בגלות האחרונה. וב-2 בלילה, המשפיע הגאון הרב אלימלך בידרמן מקונן על חורבן בית המקדש, באדיבות כל הלשון. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
כן.
שלום.
למי הגעתי?
למי הגעת? לשאול שאלה.
יש לי שאלה לך.
בבקשה, יש לנו אבל זמן קצר, 30 שניות, בבקשה, כי אנחנו, יש לנו, תכף תחיל לסיים. הוא יעשה בקצרה.
למה 30 שניות? למה לא יותר?
התוכנית הולכת להסתיים עוד 2 דקות.
הבנתי. שאלה לי אליך.
כן, בבקשה.
כן, דיברת על דברים נפלאים בתחילת השידור. אתה זוכר מה אמרת?
כן. מה? תודה רבה. מה השאלה?
אני אומר.
כן.
דיברת על דברים נפלאים בתחילת השידור.
תודה.
זאת אומרת שדיברת על נפש של הבן אדם. שנוגעים. אתה איתי?
כל מילה.
אוקיי, עכשיו, מה אתה חושב?
על האישיות גבולית שדיברנו? מה אני חושב על הנושא?
כן.
נושא אישיות גבולית שדיברנו היא ודאי נושא של אישיות לא פשוטה, נושא של אישיות קשה, וזה דורש שני דברים. דורש, כמובן, מהאדם שהוא סובל מאישיות גבולית, או האדם שהוא סובל מדברים כאלה, כן לזהות באיזה מקום הוא נמצא. לזהות שזה לא מערכת בריאה, שהוא חי ביום אחד בעליות, למחרת בירידות בצורה מאוד קיצונית, וזה גם מאוד חשוב לאנשים שחיים בחברתו. האנשים שחיים בחברתו, שלא יישאבו לשם, שידעו לעשות איזשהו גבול מסוים,
נכון.
בין החיים השגרתיים עם האדם שסובל מאישיות גבולית, לבין הרגעים שפתאום אין אפשרות יותר לאמון. לפעמים באמת נדרש האדם להמעיט.
רגע, אני שואל שאלה כזאתי.
כן.
מה הוא יכול לעשות בשביל שהם יעזרו לו, ומה הוא יכול לעשות בשביל לעזור להם?
מה?
תמיד השאלה?
לא. מי הקרובים שלו, מה הם יכולים לעשות לעזור לו?
כן.
הקרובים, מה יכולים לעזור לו? התשובה היא לא להישאב אחרי מצבי הרוח שלו. כשהוא מאוד מאוד כועס וכדומה, לא להישאב לשם. לעצור הדעת שזה כעת לא הוא, זה משהו כביכול לא נורמלי בתוכו שמשתלט עליו. וכאשר הוא בשיא השמחה, גם כן, גם כאשר הוא בשיא השמחה, גם אז לא להישאב אחרי זה יותר מדי.
הוא צריך
להישאב
לשמחה שלהם?
אתה שואל טוב, הוא צריך להישאב במינון. אתה שואל מצוין. במינון, לא להיכנס יותר מדי. אנחנו ברשותך צריכים לסיים. אתה שואל טוב, שאלות חשובות, רק הזמן הוא מגביל אותנו. אז קודם כל, תודה רבה שעלית, תודה רבה שהתייחסת. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, לכל הצוות שהיה איתנו כאן באולפן. בעזרת השם, מחר בוקר, בשש הבוקר, 6:05, כאייל תערוג בנושא התמודדות עם מצב רוח רע ודיכאון. היו ברוכים, כל טוב.